והייתה לי מדריכה מדהימה, מדהימה, שאמרה לי משהו יפה. זאב, אם אתה תשתחרר משני דברים, אני מבטיח לך הארץ הזו היא נפלאה בשבילך. מגיע לי, לקחו לי.
קטעים עם יובל מלכי. קטעים, פרק 464, יציאת אתיופיה, חלק 31. החשוד פה, עורך הדין עוד לא הגיע. עורך דין זאב קאסו לא מאמין בגזענות. אהלן, אנחנו מתקרבים לסיום הסדרה ונותרו עוד שלושה פרקים. אחד תשמעו היום, ואת הסדרה יחתום פרק כפול על זימנה ברהנו. היום תשמעו את זאב קאסו, שעשה את המסע מאתיופיה לסודן בגיל 12, שעה במחנות, ועלה ארצה במבצע לילי, בו מטוס הרקולס נחת והמריא במדבריות סודן. זאב סיפר לנו על המסע, על המחנות בסודן, על קשיי הסתגלות בארץ ועל תנועות הנוער המדהימות. זאב היה כתב בעיתון מחנה, כתב צבאי בערוץ אחד, וכיום הוא ראש תוכנית יוצאי אתיופיה בקריה האקדמית אונו. זאב קאסו נולד באתיופיה בכפר קטן בין 16 משפחות, לא הרחק מהעיר גונדר. את הכפר הקים הסבא רבא רבא של זאב. מה עשית בתור ילד בכפר?
מה עושים בכפר? רואה צאן. אתה מתלווה למשפחה, לאחים הבוגרים, אלי אני אח הבוגר, לדודים, מתלווה למה שנקרא לעבודת החקלאות, גידול פירות וירקות, הייתי מתלווה לדודים, וזה, אין לך הרבה מה לעשות בתור ילד, אתה לא בגיל הזה שאתה יכול לעבוד עבודת אדמה.
היה בית כנסת בכפר?
כן, בוודאי, זו שאלה, זה האלף, האלף בית, האלף בית, זהו. זה מקום, זה המקום, המקום הרוחני, מקום שייחד את כולם, השיבה לציון, שם מתחיל השיבה לציון, שם אתה מרגיש את ירושלים, שם אתה מרגיש את אחדות עם ישראל, שם אתה מרגיש שאתה קרוב מאוד עוד לירושלים. מרכז הרוחני נועד בדיוק לשאיפות האלה, לדברים עצמיים.
זאב הלך לכיתה בכפר, בה למד לקרוא ולכתוב באמהרית. בית הספר היסודי היה בגונדר, מרחק של כ-40 דקות הליכה לא פשוטה. ולכן, כשזאב סיים את ההכנה לכיתה א', הוא למעשה נשאר בכפר, ולא זכה ללכת לבית ספר.
ואז לילה אחד, זה היה, אם אני לא טועה, ביום שישי בערב, בדרך כלל לא יוצאים לשום מקום, יום שישי אחרי הצהריים, לקראת ערב קט קידוש כזה וזה, בשקיעה, ופתאום עליה שלום אמא מכינה כל מיני תיקים, אורזת דברים, ונעליים שלנו אומרים, תתבשו נעליים שלכם ככה, בגדים ככה וכו', זה משהו מוזר. ואז נקראת הערב, בדרך כלל עושים סעודת שבת, ערב שבת, ואז אמא אומרת לנו, יוצאים לארץ ישראל. יוצאים לארץ ישראל. יצאנו 150 אנשים והיו שלושה מדריכים שהם ביניהם מדריכים סמויים שבמקרה הם יבואו שדדים אז ייקחו את מה לעשות מדריכים סמויים שימשיכו לקחת את הקבוצה שלא תתקע בדרך חלילה שלא נגיע למצב הזה ששדדו אותנו עוד פעם או שנגיע לשלטונות למקומות שלא נכון יש גם חיות טורפות יש גם מקומות שאסור להיכנס כל הדברים האלה צריכים להיות מדריכים מוסמכים מדריכים מקצועיים וזהו יצאנו 150 איש מהכפר שלנו והתחלנו ללכת בלילה ונקראת הבוקר אמרו צריך להתחבא ולא חלילה שלא יזהו אותנו עדיין אנחנו נמצאים באזור של הכפר שיכולים לזהות מי שיכול להדליף שיש כאן קבוצה של יהודים או קבוצה של אנשים שירדה לכיוון הדרום ואז עוד פעם נהיה לילה בערב ואז עוד פעם התחלנו לצעוד כך היינו במשך 3-4 ימים אז עברנו את האזור שלנו ואז זה כבר היה יום ולילה, המסע המשיך יום וגם לילה. בתקופה שאנחנו באנו, אותם מדריכים כנראה מבינים להשתמש באור הירח. הירח היה כמעט מלא, הוא מאיר, באמת, לא הייתה לו בעיה של חושך. חלק מהתפקיד של הצעירים לשמור שחזו חלילה פתאום יש שם חיות שמאוד מסוכנות, שלא יטרפו לא בני אדם, גם יטרפו את החמורים וסוסים שהם למסע. ככה זה היה, ככה היה כל תחנה.
אתה זוכר כמה חמורים וסוסים היו איתכם? קרוב
לעשרה חמורים, שלושה סוסים, זה מה שאני זוכר. שמי שירחה בסוסים זה אנשים, הסבתות. ועל החמורים זה האוכל והילדים. ולפעמים לסוסים מצטרפים הקטנים עם סבתות וסבות ביחד. כן, ככה היינו עושים.
בתור ילד בן 12, אתה מתחיל ללכת, אומרים לך אנחנו הולכים לארץ ישראל, ביום הראשון אתה עוד מתרגש וזה, ביום השלישי זה כבר נהיה קשה, או אתה כבר לא מאמין.
אין דבר כזה לא מאמין. אני יכול להגיד לך, אנחנו בערך שלושה שבועות מסע, לרגע לא אמרתי שעייף, אני צעדתי את הקילומטרים האלה, לרגע לא אמרתי עייף, לרגע לא הייתי עייף. כי תמיד הסתכלתי שם מעבר להר, מעבר לגבעות, ראיתי את ירושלים, אוטוטו אני בירושלים. הדבר היחידי קצת היה לי קשה, זה עצמה ורעב. זה הדבר, זה הדברים האלה. לפעמים נגמר האוכל, נגמר המים, זה לא היה פשוט. ושולחים קבוצה של שלושה ארבעה צעירים, רוצו להביא אותם מים, כי אנחנו אמרתי לך, המסע שלנו זה היה מסע של משפחות, ולכן הם צריכים להריץ צעירים יותר מכירים, שילכו מהר קדימה, קדימה יביאו מים. ולקבוצה ככה היו, עד שהם יחזרו, זה לא היה, לא היה לנו מים. זה אומר שאתה קם בבוקר, אין לך מים. אתה רוצה לשתות, אין לך מים.
מדי פעם הייתה הקבוצה מגיעה לאחד מעיקוליו של נהר הנילוס. הדבר היה הופך כמובן לחגיגה גדולה.
התרחצנו, שתינו מה שצריך, ושתפנו את הבגדים שלנו והמשכנו. או שהיה שבת, חנה את פניהם בשבת, לשבת ליד הנהר, כדי שיתקלחו, כדי שישטפו את הפנים, כדי שיהיה מים. אנחנו צעדנו אפילו לא רק, אני נחשב גדול. אני נחשב גדול למסע. יש צעירים יותר שהם צעדו קטנים ממני בהרבה, שהם צעדו לרגע, לא ביקשו שישימו אותם על כתפיים, ממש לא, הם צעדו.
דאגת לאחים הקטנים שלך?
לאח השלישי, כן. שהיה הוא בן שנה ושמונה, והוא על גב של אמא. מדי פעם עשינו לו, כמובן, עזרנו לו ללכת, כן, בהחלט, כי הוא לא יכול ללכת במליץ עוד. אתה יודע מה? יותר מה שמדהים אותי, שעשינו את כל המסע הזה של שלושה שבועות, יום ולילה, יש שם חיות טורפות, יש שם נחשים, עקרבים, יש שם חיות מכל הסוגים. בן אדם אחד לא נעקש על ידי נחש, ולא חיה טרפה אותו. זה מה שמדהים אותי. גם ישמנו אחר כך למנוחה, ולא קרה שום דבר. זה היה נס בהתגלמותו. עברנו את הגבול אתיופיה, הגענו כבר בין גבול אתיופיה לגבול סודן, היו שם כנופיות של שודדים. זה דבר שבלתי נמנע. כנופיה אחת שדדה אותך, כנופיה שנייה מחכה לך. כנראה הם בקשר, הם מודיעים להם. זאת אומרת זוכר שהגענו, כנופיה אחת ביקשה לעצור, עצרנו, ביקשו להביא כסף מכל, אם לא, יקחו נשים. לקחו, בוא נגיד, אמרו, היו שם במסע שלנו יפיפיות, באמת יפיפיות. ואמרו, או שנוכלים חלק מהבנות התלמידות יפיפיות, או שאתם מביאים סכום שהוא, אין סיכוי לגייס את הסכום הזה. ואז מתנהל מסע ומתן עם ראש הקבוצה, ראש הקבוצה זה אומר לא המדריכים או לא מורה דרך, אלא בדרך כלל שזה אחד מכובדי הקבוצה או שניים שלושה, שמגלי, מה שנקרא, זה חשוב, הם מנהלים את המסע ומתן, מסבירים למה וכמה יש, אז הם עוברים להוציא, וכל אחד כמה שיכול להוציא, ככה הוציאו, נתנו, השתחררנו, ולאחר מכן אחרי ההליכה של עוד יום, עוד פעם שודדים, עוד פעם כנופיות, ככה זה היה. שעברנו את כל 600-700 קילומטר ברגל, הגענו למדבריות סודן. זה דבר, אני אומר לכם, מי שבא ברגל סודן, מי שלא ראה את המדבריות סודן, הוא לא מבין מה זה מסע. אתה הולך, אין לך שם, אין לך כלום, רק מדבר. אין כלום שם, חולות. ואתה צועד, 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 אין לזה סוף. אין לזה סוף. ופתאום אתה רואה בצד ימין איזה קבר שכתוב, לא הצליח לשרוד. פתאום אתה רואה, וואלה, אולי זה אני הבא. אולי עוד מישהו מאיתנו. אבל לא הפסקתי, אני באופן אישי, לחלום, שנגמור את המדבריות האלה ללכת, שם יהיה, שם זה ירושלים. ואז אתה מגיע לגבול הסודני, משם פתאום ראינו הנהר שהוא זורם, חוצה את אתיופיה, זה נהר נילוס, שחוצה את אתיופיה, גבול סודני, ורצים לתוך הנהר הזה לשתות, אתה כמו, באמת, זה כמו בהמות. אתה נכנס ואתה גם שותה, לא עם הידיים ולא עם כלי, אתה שותה מהמים, שותה את הפנים, יוצא החוצה, ככה זה היה. אחר כך שהגענו לגבול הסודן, כולם חושב שזה ירושלים. אני אישית חשבתי בירושלים, פתאום אני רואה הרי אדם, סודנים, החיילים הסודנים, פתאום אני רואה, באמת הם גבוהים כאלה, ופתאום אתה רואה, מה זה הדבר הזה? אתה רואה, זה מפלצת מולך, ואתה רואה, אתה בקושי חצי מטר, עומד מולך, הר אדם, ואומר לך, בבקש אישור מי אתם, תחקורים, בלגנים קצת, אבל הם באמת הבינו, בקבוצה הראשונה הם הבינו, מהר מאוד הבהירו אותנו, מה שנקרא, לצלב האדום, צלב האדום, כבר יש שם את הפעילויות, משם למחנה המרקובה. זה היה הצבא הסודני, פרס שם אוהלים, פרסו לנו אוהל, אמרו לנו, אתם משנים פה, מה שהיה לנו רק אוהל וסר. לא היה כלום, לא זרוע, לא כלום, 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 כלום. זורק את עצמך, גם אוכל לא היה, אתה ישן שם, אתה גמור, אתה גמור. כשקמנו בבוקר, פתאום אתה רואה אנשים מוצאים את הגופות של הילדים, זה אותם ילדים, אותם אנשים שהיו איתך במסע. נוהגים ביוצאי אתיופיה, לא ישנים יחד עם גופה, מוצאים אותם, שמים אותם ליד האוהל. האוהל היה כמו כיכר, כיכר עשו מסביב לכיכר, היה כמעין כיכר, כך עשו עוד כיכר אוהל, עוד כיכר אוהל, וזו. ואז מוצאים את כל הגופות, שמים בגד, אתה יוצא בבוקר, אין לך מה לעשות עם אותו ילד. אתה יוצא בבוקר, אתה רואה, אתה מה שאתה רואה שם חיילים וגופות. חלק מהם זה אותם הילדים שהיו איתי במסע. מה שקרה, הבנתי, זה מה שלפחות שמסבור. גם אני, למען האמת, גם לא הייתי צריך להיות פה. אני ברמזל, חד וחלק. מה שהבנתי, הגענו מהשאר, מגבול בסודן, הגענו למחנה, קיבלנו לאכול משהו, הבנתי שזה היה כולם שלשלו שם. כולם שלשלו ברמות כאלה שהם או שהקיעו או ששלשלו. לא יודע מה אכלנו שם, זה מה שאני זוכר. חלקם לא עמדו בזה, מתו. וחלקם, אני רפואי קיבלתי אנטיביוטיקה. דרך אגב, זה הכל. זה הכל, אנטיביוטיקה.
אני קיבלת?
באו פעילים, הם הולכים, כדי שהחיילים לא יראו אותם, הם עוברים בין אוהלים, בין אוהל לאוהל. פתאום אתה רואה בן אדם כמו איזה נחש שיוצא לך מתוך האוהל, בעצם זה אתה בפעילים. יוצא אתיופיה, שחומי אור כמונו, מוסבים כל מיני עובדים, ובאו, לחשו לנו מה צריך לעשות, איך הם בורחים משם, לאן הולכים, לאיזה מסעית. מסעיות שעוברות בדרך כאילו חניית ביניים, בעצם מוספות את אותם אנשים מתוך המחנה, מעמיסות כמו סחורה, פתאום לך תוכנית, באיזה שעה אתה יוצא מאוהל, איזה מסעת מחכה לך, ושלא יעלו חשדות, אל תסתובב, תצא, תעלה למסעת וזו. זאת אומרת, המסעית כאילו מתקן פאנצ'ר, או שמעמיס משהו, ככה היה לי מלוח שידו, ופתאום הוא זורר את הגלגל כאילו מחליף גלגל. אתה רואה, עד שהוא ממלא, הוא לא יזוז, עדיין הוא מתקן את הגלגל. זה מי שיעשה את זה, חבר'ה שלנו. חבר'ה משלנו.
עד מהרה, המסעיות לוקחות את זאב ומשפחתו לעיר גדרף. שם הוזכרו בתים עם חצרות מוקפות חומה. הם מצווים להישאר שם ולא להתגלות.
אתה מגיע לשם, יש שם בתים עם חצר. אתה מגיע לבית לחצר, פתאום איזה 30 אנשים שם דחוסים שם. שבעצם מרחקים לפקודה. מה שכן, היה ערבות הדדית. ברמות. היה שם משהו, מתחלקים. ואתה רואה פה, מחביאים פה בן אדם, פה ילדים, פה ילדות, פה אנשים, פה מבוגרים, מחביאים שם, בתוך החצר הזה. אם הזכירו חצרות, חצר, 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 הובילו את חצר, עם חצר, שם יחביאו את כולם. משם מחכים לפקודה. זה היה ערב שישי, ואז מקבלים פקודה להרוס דברים, להיות מוכנים. זה 5 דקות לחכות לצאת, עוד דקות לחכות. אבל מישהו מחמר אותך לאן ללכת. ואז אני ואימא ואחים שלי, ואז כאילו אימא סוחבת איזה שקית עם האחים שלה, הולכת כאילו חוזרת מאיזה קניות, הולכים, 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 איזה פינה שם, כולם מחכים שם, יושבים, זה יד החולות, מחכים שם, כולם התאספו, ואז אמרו, הלאה, הולכים ברגל כמה, אז חצי שעה אם אני זוכר, ואז חיכתה מסעית, משם כולם עולים, הבנתי באותו זמן, באו איזה, אם אני לא טועה, של 300 איש.
צפוף?
רק צפוף, אתה לא יכול לעמוד, דוחפים לך את השני, צורקים וכו'. נוסעים, 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 פתאום רואים מחסום, ואז אומר לנו, עוצר. עוצר, הוא אומר לו, עכשיו אנחנו יכולים, עוברים מחסום, יש שם חיילים סודנים, הוא מותר מתורגמן, הוא אמר לנו, בבקשה, אף אחד לא משמיע ציוץ. למרות הדחיסה, למרות הדריפה, למרות דורכים עליך אחד השני, כן, שותקים, וגם להוריד את הראש. ואז אני רואים ג'יפ ראשון, שהוא עושה כל מיני וינקרים. מדובר, כנראה זה הפעילי, פעילי המוסד, שאומרים לו לאן לנסוע, או שמזהירים אותו שיש שם תנועה חשודה שם. ואז הגענו למקום ענק, מדבר ענק, ואתם לא תאמינו, ואמרו לנו, תכף ינחת מטוס, ואתם צריכים להיות, להחזיק אחד את השני, כי יש רוח, יהיה חצץ, יהיה חולות, בצדק. ואז אנחנו מחכים למטוס הזה. זה דבר שבחיים שלי לא יבין את זה. איך המטוס נחת שם? הוא לא רואה, איך הוא רואה את השטח? ופתאום נוחת, אומרו לו, המטוס כבר פה. היו שני מטוסים דרך אגב לזכר. היו שני מטוסים, ואז חיילים עשו מה שנקרא חומה אנושית, שלא יעוף אותנו, שלא נעוף מהמנוע. כי אנחנו גם עמדנו בדיוק מאחורי, מהתחת של המטוס. וזה מעיף, אחי. אני כמה שקלתי, כמה? כמו ש-20 קילו, וזה הייתי אף. וזה מעיף חצץ וחולות. ואז הייתה חומה של חיילים, ואני ראיתי חיילים יפים, קומטרות אדומות, זה היה נזוכה יפיפים, באמת, אני זוכר, כאלה, וואו. עשו חומה חיה, ואז ניתנה פקודה להביא אותם לבטן המטוס מאחורה, להם לשמור, זה גיינם, מה שנקרא, חום אימים, וגם מעיף חצץ, וגם מעיף חולות. ואז מה שעשו חיילים, שלחו 3-4, רצים לתוך בטן המטוס, נופלים, רצים, ככה הם עשו. ובינתיים קבוצה של חיילים שאומרים שלא יעופו הקבוצה השנייה שלא תעוף. ואז ניתנה פקודה, המטוס צריך להמריא. ואז כנסו לבטן המטוס, רצנו מאחורה, מהמנוע, כמובן מאחורה, המזרונים על, 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 על הרצפה של המטוס, ואז נזרקנו שם, ישבנו שם, בית המטוס תובלה, יש לו מדפים. לילדים אמרו לשלט המדפים, המבוגרים היו למטה, על הרצפה, ואנחנו היום מדפים, וקיבלנו ארטיקים, קיבלנו סנדוויץ', כן, כן, פרוסות. מה שכן, הם נתנו לחם ריבה, אף אחד לא אכל את זה, תן לחם בלי כלום, אז אנשים יספחו לאכול. וזה היה, אני זוכר, זה היה מיץ, היה שם מיץ, היה שם מים, היה שם תפוזים, היו שם תפוח.
הריבה לא הייתה טעימה?
לא. לא,
זה
לא,
בטוח
לא,
מדי?
זה, כן, זה פעם שאני אגיד את זה, לא. אז זהו.
היה מישהו ואז, שדיבר אמהרית במטוס?
כן, היה מתורגמן. היה מתורגמן, ההוא זה שאמרתי לך, זכריה. זכריה יונה, עוד אחד זכרון לברכה בשם זימנה. זימנה. היו מתרגמים למטוס, במטוס מתרגמים לנו. בערב, בסביבות 7:30-8, היינו שם, והגענו פה לקראת בוקר.
בבוקר.
כן, בבוקר. זהו, בבוקר. לקראת בוקר, זה בלילה, אבל לקראת בסביבות 3-4 לפעות בוקר, מגיעים לשדה התעופה, דרך אגב, לא רגיל, הצבאי כמובן, וזה היה מדהים, היית צריך לראות אורות, וזה היה מדהים, אין דברים כאלה, אתה רואה, כל צהל מחכה לך. אתה מגיע במנחת, מחכים לך אוטובוסים, אמבולנסים, משטרה, כולם מחכים לך. וכמובן חלק מנכבדי צה"ל מחכים, ואז כמובן יורדים, ומברכים ברור שזה כאן היא לעלות ארץ הקודש. נשקים את הארץ, עולים לאוטובוס, נוסעים לאשקלה.
זאב קאסו עלה לארץ בארבעה בפברואר 1984 במבצע דרדס כחול. במבצע הונחתו שני מטוסי הרקולס במדבריות סודן והביאו ארצה 345 עולים.
הגיעו לבית הערכה ומישהי את אחי ואותי לקחה מקלחת אותנו, זה היה... אני לא אשכח, אני לא אשכח. הוא אומר לנו, אתם צריכים להתקלח. מה להתקלח? לאמבטיה? אמרו אותי ואחי, לקחו למקלחת, היא מקלחת אותנו, אישה מבוגרת. אתה בן 12, אתה כבר יודע, יש דברים שהם לא... זה היה. ואז גם לקחו את הבגדים משמידו, כמובן, נתנו לנו דברים חדשים וכו'. ואז למחרת, פתאום אתה קם. המלון היה ליד החוף. פתאום אתה רואה את הים, מרושלינג, איזה ים, וואו. פתאום אתה רואה ים ענק כזה, ואתה רואה, אתה פותר את החלון, אתה מפחד, אתה מפחד, זה היה בבוקר. לא יודע למה קם בבוקר. אתה קם בבוקר, מה אין לך מה לעשות? תישן, עברת כל כך הרבה בדרך. יש לך פתאום מיטה כמו שצריך, מקום כמו שצריך, יאללה תישן, אין. אחי, מרוסר אתה לא ישן, ואתה מסתגל בה. בכל אתה רואה את הים התיכון, חבל לך על הזמן. ואז אני אומר לאחי, בוא תראה, בוא תראה לים, בוא. ומכם הוא פתח את העיניים, פתאום הוא רואה מה, וואלה. ואלה צוחקים. אמרו לנו לבוא לאכול לחדר האוכל. בחדר האוכל מה אתה רואה בבחרת בוקר? אתה רואה אשל, ביצים, סלט, כולם לא שלחו יד, שום דבר. שום דבר, למעט הלחם היה שם, לחם כן. לחם? לחם בלי כלום. אכלנו לחם וזהו. ואז באו המצרים, לא יודע, העוזרים שאמרו לנו, הראו לנו איך לאוכלים, מה אוכלים, איך, מה עוד צריך לעשות. אף אחד לא אכל. אכלנו לחם, שתינו תה ומים, זה מה שהיה. חזרנו לחדרים, בצהריים, עוד יותר. אתה מקבל עוף ענק, אתה מקבל פתאום, עוד פעם אנשים אמרו, לא, לא אוכלים. גם לא אכלו. מה אכלו? לחם, מים, ממיץ, מה שהיה, וזהו. לאט לאט, למעלה אחר כזה כבר התרגלנו, הגדולים לא אכלו בכלל, ואותנו לקחו לפעילות ילדים, העסיקו את הילדים. אין דברים כאלה, באמת, יש דברים. חלק מהילדים של היום, חלק מהיוצאי אתיופיה, הם לא יודעים את הדברים האלה. לדברים כל כך מדהימים שהחברה איך קיבלה אותם. דברים שאי אפשר לתאר את זה. העיקרון, אתה יכול להיות, מה אני בדרך? אתה כול לך שחור אפריקאי, אתה עיניים כחולות, פרנג', מה אני בדרך? העיקרון אתה יכול לבוא להגיד, מה אני באתיופי הזה, לא יודע, הביאו אותם פה. יכולת לבוא להגיד, נרתמו! לקלח ילד בגיל 12 וחצי, לעשות לו אוכל, להכין לו סנדוויץ', להרוד אותו לפעילות, לדבר איתו, לנסות, משם הביאו מה שנקרא שיחת ונטילציה, לשחרר מעבר הלחם, כל הדברים האלה. ואף אחד לא דיבר דרך אגב, וחוץ מלראות ככה, אתה כולך מקופל, אתה רואה, אתה עדיין לא מעכל איפה אתה נמצא. לא, באמת לא מעכל. אתה לא מעכל איפה אתה נמצא. ורק שלושה ימים אחרי זה אתה מתחיל להשתחרר, לראות בחוץ, לצאת. אחרת לא הייתה יוצא, אתה מפחד לצאת. ואז לאט לאט, אחרי שלושה ימים באשקלון, נסענו לצפת בלילה, אותו דבר בלילה, מתברר למה בלילה, לא רצו לחשוף כנראה שיהיו כל מיני אנשים שהם לא רצו בעלייה, או לא יודע, סיפור. הגענו לקראת בוקר, מרכז קליטה, פתחו, נתנו לכל משפחה דירה, והכנסו אותנו שם. מי הגיע? אנג'ל! מסעית ענקית של אנג'ל, אחי, מחלקת מה? חלה! ובא תנובה, מה מחלק? חלב ואשל. ואחר כך בא, נדמה לי, אוסם, מה לא טועה, בא, נותן אורז, קטניות כאלה. ככה זה היה.
אתה זוכר את הדירה הראשונה שגרנו בה?
בטח, בטח. ופתאום היה חמישה חדרים, אחי, אתה רץ בחדר לחדר. רץ, בתור ילד, אתה רואה חדרים מסודרים, מסמיכות, כמו שצריך, בגדים, אהרון. חבל לך על הזמן, אתה מגיע לשם. ובא, אומרת לך, סומכת, שלום, אני הסומכת שלכם, מהיום, כל מה שאתם צריכים, אני, מה שנקרא, סומכת שלכם, של ההורים שלי, של המשפחה. היא לוקחת אותך לבנק, היא לוקחת לבית ספר, היא לוקחת לפעילות, לקניות, הכל, היא הכל.
ואז גם... עוברת אמהרית?
לא. מסבירה לי איך מבשלים, איך מכינים, איך מחממים אוכל, הכל. היא עושה הכל, לאט לאט מלמדים אותם, לקחו, הפרידו בין ההורים לילדים, פעילויות. להורים קצת ללמד אותם קצת איך מבשלים, איך מבשלים אורז, איך מבשלים את זה, ואיך שוטפים בגדים. ואז אותנו לקחו לשיחות. שיחות, קצת פסיכולוג, קצת מה, מה עבר עליכם, דברו וכו'. בעיקר נתנו לנו לצייר. אני זוכר, נתנו דף, עשו שולחן, כלי כתיבה, תציירו משהו עולה לו בראש לכם. באמת, זה היה דבר, לא ידעתי שזה בעצם, מה שהם עושים, זה מין הרפייה. לא, באמת לא הבנתי. יש כאלה מציירים את זה, יש כאלה מציירים את זה, כל אחד מצייר משהו. לא שמתי לב, חלק מהציורים, אנשים, הם לקחו את הציורים, חלק מהילדים הוזמנו לשיחות. לא ידעתי למה. ואז, הילדים היו פגיעים יותר, כנראה נחשפו ליותר דברים קשים, או שהיו מספיק, הבינו מה היה. יש ילדים שהם קטנים, לא הבינו כלום. ויש ילדים שהיו בגיל שהם הבינו מה התרחשה. ואז מתוך הציורים האלה לקחו, הזמינו את כל אחד לשיחה אישית, מה שלומך, מה תספר מה יש, עם המתורגמן. ואז יש ילדים שפרקו, ויש ילדים שלא פרקו עד היום. ודרכם אני אמר, לא. פעם ראשונה שדיברתי לפני שנתיים, איזה פסיכולוג ניסה לעשות, אז הוא אמר, אני רוצה לגעת באתיופיה, בסודן, ופירק אותי. ולחתיכות, ביקשנו לו לעצור, זהו. הוא אמר שזה, הוא ידע, הוא אמר שזה לא טופל. הוא אמר שזה לא טופל.
דיברת על הזמן שלך במרקובה, או
בגדריף? מה שעשה מנהל מרכז קטן שלו פרל, אתה יודע מה הוא אמר? מי שיכול לעזור לילדים האלה זה תנועות הנוער. ואז הביאו שלושת תנועות הנוער. הצופים, שומר הצעיר, ובני עקיבא. ואז אמרו לבני עקיבא, חבר'ה, עכשיו כל ילד בשבט לפי הגיל, לפי השבט שלו, לוקח ילד, לוקח ילדה, לוקח ילד, פעילויות מוגברות, משהו פעילות עד שנכיר, קצת נבוד עברית, קצת אולפן, ואז ככה עשינו, ככה הכרנו, ואז אני באמת, אם לא היו תנועות הנוער, אני לא בטוח שהייתי יכול להכיר את כל מה שעבר, חד וחלק. יכולתי, אבל לא יכולתי להגיע למשהו, לא יכולתי להשתחרר, אין מצב, אין. קודם כל אתה מקבל, אתה נכנס לתוך החברה הישראלית, אתה מכיר את כולם, אתה כבר, אתה חלק מהחברה, אתה מקובל בחברה, אתה לא שונה מהחברה. הדבר היחידי שאתה שונה זה הצבע שלך, נו אז מה? יגידו לך כושי, נו אז מה? בתנועת הנוער קראו לי, נו אז נפגעתי מזה, לא. אבל אני הייתי מדריך, לא הייתה לי בעיה של להיות מדריך של כולם. למה שלחתי את הילדים שלי לפעילות תנועות הנוער? נולדו בארץ, גלדו בארץ. כי אני חושב, שם אתה מקבל שני דברים. קודם כל, זה לא שחסר ערכים בבית. יש לך שם ערכים. ושתיים, אתה מקבל שם פעילות אינטגרציה במיטבה. שאתה מרגיש באמת, אתה מכיר את האנשים, אתה רואה, שם אתה מתחיל. שם אתה מתחיל. בית ספר לא, הוא לא מספיק. בית ספר הוא טוב, בסדר. אבל אני לא חושב שצריך להסתפק בבית ספר. מה שיעזור לך להירתם, מה שיעזור לך להיקלט, זה פעילות אחרי צהריים חברתיות. זו תנועות הנוער, זו דעתי.
בזמן שזאב שהה במרכז הקליטה בצפת, הוא החל ללמוד באולפן. תוך חצי שנה הוא ידע עברית והמשיך לישיבה. משסיים את לימודיו בשנת 1990, הוא התגייס לצהל ושירת ככתב בעיתון במחנה. אלדד יניב היה מפקדו. במהלך שירותו הוא רצה לעשות כתבה על הפעילים האתיופים במחנות שתרומתם כמעט ולא הוזכרה. אך בשל החשש ליהודי אתיופיה שטרם עלו לארץ, הצנזורה לא אישרה את הכתבה וזאב לא זכה לפרסמה. זאב השתחרר מצהל והחל לעבוד ברשות השידור משנת 1995 עד לשנת 1998. הוא היה אחד מהישראלים האתיופים הראשונים שעבדו בערוץ. במהלך הזמן שלו בערוץ, הוא מנסה לשכנע כל מיני אנשים לשדר את הכתבה, אך הם מסרבים לגעת במה שזאב מגדיר פצצה.
אחר כך הלכתי לאמנואל רוזן, גלי סוכניק, הייתה תוכנית שישי, אמרו להם, אמנואל, תשמע, יש פה פצצה. אתה רוצה, תשמע, בוא, באמת, אני זכותם יאמר, בוא נפרסם. עשינו את הכתבה, כתבה הייתה מדהימה, ואז חסמנו את הפרשה. החבר'ה האלה, כמובן, המערכת נכנסה להיסטריה. כל הפעילים של המוסד לשעבר בגמלאים התחילו לרוץ אחרי הפעילים שלהם. עד 98 המערכת לא הודתה על הפעילים שעזרו להם. אמרו, יש פעילים שעזרו למען הקהילה שלהם וזהו. אנחנו נעזרים בפעילים מקומיים יוצאי אתיופיה. זה מה שאמרו. והיה גם כל מיני כתבות אחר כך. הוקמה ועדה בארגון. והוועדה הזאת תפקידה היה לראות מי מת עבד, מי לא עבד, גם פיצוי כספי וגם הכרה. ובדרכם הנאמן היה גם בחשיפה וגם בוועדה, בתור מתמחה כבר, כדי להכיר בפעילים. במדינת ישראל לא היו מודעים ש... יוצאי אתיופיה שילמו כל כך מחיר יקר לעלייה לארץ ישראל. לא היו מודעים עד 98, תבין. לא יודעים כמה מתו, לא יודעים, יודעים שיוצאי אתיופיה מת דרך סודן באו, מחירו, זהו. אבל ב-98 חשפו שני דברים. אחד הפעילים, שתיים, כמה בדיוק מתו. יש, הקהילה אומרת 4,000 עד 4,000. נכון לעכשיו, פי בדיקה נמצא בסביבות 1,800-2,000, כן. יש כאלה שמשפחות שלמות נכחדו, שלא...
זה, נספור אותם.
לפי מה שספרו באתיופיה, לפי מה שהגיעו, חסרים 4,000. אני מלווה את הפרשה כבר קרוב ל-20 שנה. אני מכיר את כל הפעילים. אני יודע מה עושים, מה קורה להם היום, ומה איתם.
יש כל מיני שמורות על הקומיטי, כן. שהיו מעורבים בכל מיני מעשי שוחד ואונס ו... העלה קידום בתור תמורת מין, אתה מכיר את הסיפור הזה?
תראה, למען האמת, אני נדהם לשמוע, אני אגיד לך למה. מי שקרוב, קרוב, מי שמלווה אותם גם 20 שנה, לא היה להם זמן לחשוב לזה. איזה זמן יש להם לחשוב על דברים האלה? אלא אם כן מאוד יוצא דופן, אולי יוצא חריגים. פחות או יותר אני מכיר את החריגים האלה. אבל זה לא מעיד על הכלל. בשום פנים באופן. חלק מהאנשים, העשייה שלהם, הארץ הקיעה אותה. המעשים שלהם לא יכולו להיכנס לארץ ישראל, ככה אני יכול להגיד. המעשים שלהם כל כך היו חמורים. עדיפו ללכת לארצות הברית ולקנדה ולא להריה לארץ. אבל בודדים מאוד, אני גם יודע מי, על מי פחות או יותר נאמר, חשודים, יותר נכון, בודדים מאוד. אבל לאנשים האלה לא היה זמן לחשוב. תבין, פעילות שלהם הייתה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך מסוכנת, ולא איזה זמן יש להם, איזה זמן יש להם לחשוב את הדברים האלה, וגם היו מאוימים. וגם הם היו מאוימים. היו, יש חלק מהם היו מחפשים אותם. ולכן, אני יכול להגיד לך, ב-100%, ללא תרומתם של פעילים מקומיים, המבצע היה, לא היה מתקיים.
זאב הגיע לקריה האקדמית אונו לפני יותר מ-20 שנה. הוא למד עריכת דין, וכיום הוא ראש מנהל תוכנית יוצאי אתיופיה בקריה האקדמית אונו. סטודנטים יוצאי אתיופיה זוכים לליווי אישי של צוות העובדים ושל זאב מיום הקבלה ועד סיום הלימודים. הם זוכים לקורסי העשרה ייחודיים, תוכניות השמה מיוחדות, והם גם מחויבים בשעתיים שבועיות כתרומה למען החברה והקהילה. הסטודנטים בתוכנית זוכים גם לשכר לימוד מסובסד ומלגת קיום. בין יוצאי התוכנית ניתן למצוא את סגן אלוף ציון שנקור, הסמחת יוצאי אתיופיה הראשון, את חברת הכנסת עורך דין פנינה תמנו, ועוד רבים וטובים.
כל מי שעבר פה, כ-1,000 ומשהו תלמידים, שיחה ראשונה שהם מקבלים, חשוב שיקבלו את השיחה הזו, אני חושב שכל נערים, קודם כל, תשכח מזה, תנסה להשתחרר, מצבע. הצבע לא פקטור כרגע. אתה צריך להיות הכי טוב שאפשר. אתה תעשה, תצטיין. תהיה תלמיד טוב. תהיה מוביל. אף אחד לא אמר לך לא להוביל. תהיה בכיתה, תהיה מוביל. תהיה תלמיד טוב. אתה תהיה מנהיג. תוביל. שתיים, אל תשתמש בצבע שלך לכשתונות שלך. יש לנו תחנות בחיים שאנחנו נכשלים בהם. הצבע שלך לא יהיה תירוץ לכישלון שלך. אם אתה משתמש בתירוץ בצבע שלך, במוצא שלך, לא תגיע רחוק. אף אחד לא יעסיק אותך. כל דבר שבעבודה, כל דבר שמהירים לך, אוטומטית צבע, אוטומטית מוצא, אוטומטית אתיופי. המטרה שאני עושה פה, זה הקורס, אחד הקורסים שאני עושה, לשרר אותם מחבל הטבור של מה שנקרא משכונות. הם באו טעונים משכונות שהם למדו בבית ספר ליוצאי אתיופיה, שכונה ליוצאי אתיופיה. הם טעונים כנגד המערכת או שוטרים. מגיעים לפה, הם מרגישים לשמור מרחק. לא, זה לא יהיה. אני אמרתי להם, אתם לא מתקהלים. פתאום מחפש מכיתה משנה ב' ושנה ג' יוצאים להפסקה ברצחה. מה אתה קשור אליו? אתה יש לך כיתה, אתה כיתה ב', שנה א', אתם שנה א', אתם שנה ב', שנה ב', מה? סליחה, איפה האינטגרציה? איפה היכולת שלך להיות במחנה חברתית סטודנטיאלית? לא הייתי מסכים להם להיות קומונה ביחד, כי רציתי את האינטגרציה, רציתי להשתלבו. ככה נרוויח. זה לא קל להעביר את הדברים האלה. סטודנט, יש לך אומרים, תשמע, אתה כבר השתכנזת, אשכנזי אתה. לא, לא. זאת הדרך להתמודד, זאת הדרך להשתלב. בדוק. דרך אגב, גם עשינו מחקר. סטודנטים שהם תחושת כיפוח, סטודנטים שהם משוחררי כיפוח, מה שכלום, אם זרקו אותם, הם יקומו. לא נורא, לא, אני לא מתאים, לא מתאים. זרקו אותי. סטודנטים שלוית פיתוח, זרקו אותי בגלל שאני אתיופי. הוא לא יודע שהוא לא מתאים פחות, הוא יש מתאימים יותר. תמיד תיתן שיש מישהו שיכול יותר טוב ממך. אתה טוב, אתה מצוין, אבל יש יותר טוב ממך, מה לעשות? אלא אם כן באמת זה ברור, באמת ברור, שהוא באמת אומר לו, אתיופי אני לא מקבל במקום הזה. זה, זאת הדרך שלי. ככה אני מאמין. באופן כללי, אני נקלטתי בארץ, ברוך השם טוב, אוהב את הארץ הזו. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שעוד לא חזרתי לאתיופיה 37 שנים, כי אין לי מה לחפש. כי אם באתי 750 קילומטר ברגל, בלילה, בצמא, ברעב, עם כל התלאות, עם כל מה שראיתי, מה יש לי לחפש באתיופיה? רק אם זה תפקיד שהוא מחייב על ידי מדינה. זה תפקיד באמת לעזב את המדינה, אני אלך. ככה? מה איבדתי? אנשים אומרים נוסטלגיה, ארץ שהיית בא, ואיך אתה לא חוזר למורשת? איזה מורשת שמתי שם, בחילק? אני שום דבר, לא השארתי שום דבר, באמת. כל החוואי שלי, כל מרכז חיים שלי זה פה, פה התחיל הכל. פה התחלתי את חיי. מה שהתחיל שם לא היה כלום. נגמר בדרך, זהו, נגמר. זה שואלים אומרים, למה אתה לא חוזר לאתיופיה כל שנה לבקר? אני אומר, טוב, נבקר שצריך, אבל כרגע לא צריך. לא חושב שיש מה לבקר, כן? זאת דעתי. כי אתיופיה השארתי משהו שהוא לא בטוח שאני אחזור בשביל לטייל. כי כל כך מרגיש, הדרך הזו גרמה לי כל כך למשהו שלא בטוח שאני, קשה לי להאמין שאני אחזור לטייל שם.
מי גר היום בכפר, איפה שאתם...
יפה, שאלה טובה דרך אגב, יובל היקר, שאלה טובה. אחרי שעלינו לארץ חשבנו שבאמת יהיה, הכפר הזה יהיה מעין מורשת. מתברר שאחרי שעזבנו אחרי איזה שבועיים שלושה, הגויים, הנוצרים השתלטו על הכפר, לקחו את הבתים, לקחו את כל מה שהיה שם, חרטו את העצים, לא נשאר זכר ממנו, והתמונה שאני רואה שאנשים הלכו ביקרו, פשוט אין זכר לכפר לצערי, חשבנו שיהיה אתר מורשת לכפר, אין כלום, הכל לקחו, הכל לקחו. והייתה לי מדריכה מדהימה, מדהימה, שאמרה לי משהו יפה. זאב, אם אתה תשתחרר משני דברים, אני מבטיח עליך הארץ הזו היא נפלאה בשבילך, לכולנו. מגיע לי, לקחו לי. ברגע שתשתחרר מלקחו לי ומגיע לי, מבטיח עליך, הארץ היא פתוחה בפניך, לכל התפקידים, לכל הדברים. ברגע שאתה תהיה כבול ומגיע לי ולקחו לי, דור שלישי לא הוציא אותך משם. חושב שבן אדם נולד להיות גזען. אני לא חושב שבן אדם קם בבוקר, אני רוצה לפגוע באתיופי, גזען. אני לא מאמין בזה. באמת, אני זאת, יכול להיות שתגידו זה, וואלה, נאיבי, וואלה, אתה חייב בסרט אחר. לא, ככה אני מאמין. יש כאלה, אין מה לעשות, נולדו ככה. הם בורים, מה לעשות? חלק מהם מחוסר ידע, חלק מהם בסביבה שלהם, בעולם לא נפגשו אתיופי. אני יכול להגיד לכם, אני בעצמי נתקלתי באפליה. אפילו במילה גזענות, מבחינתי לא צריך להשתמש בה. אני מעצים את הגזענות. שיצגתי מישהו, בית המשפט הפלילי, בתיק פלילי, הייתי צריך לעשות הסדר. התרשתי לטובת. קבענו פגישה, פגישה מסוימת, הגעתי רבע שעה לפני, אני מאיים בתיק, ואז מתקשרת למזכירה שלה, תמיד שוטרת, קצינה, תבדיקי מה מקשה אם בתיק הזה העורך דין הגיע. היא אומרת לה, החשוד הגיע, אבל העורך דין שלו לא הגיע, אני החשוד. לא נפגעתי עם זה. היא מהר מאוד התנצלה. החשוד לא נראה ככה, מעולב, מלובש, קוד, יש קוד ליבוש לעורכי דין. נראה אחרת. אותו תיק, מודמה, לא הגענו להסדר בלשי. הגענו לבית המשפט, משפט לפני הדיון. בזמנו קראו לזה עוזר המשפטי, לא שופט. לפני שמזמינים את השופט לכיסא, אז הצדדים הגיעו. בשיא החוצפת הר אומרת, אני אומר, אבל לא שופט אותה. אני רואה שהסניגור של החשוד לא הגיע, החשוד הגיע, אני. התובע התערב, סליחה, הוא הסניגור. התנצלה. מזה מבטיח לכם, אנשים אחרים היו עושים כותרות, תובעת במשטרה אומרת לעורך דין חשוד, עד כדי כך בורות, או בית משפט. לא, אני אמרתי להם, חבר'ה, לא עושים זה רעש. הם לא עושים את זה, אני מבטיח לך, חותם לך, לא עשו את זה בשביל לפגוע בי. א', ראו שעורכי דין יוצאי אתיופיה, מעטים מאוד, בודדים מאוד שמגיעים לשם. ובואו, לא נחשפו לעורכי דין יוצאי אתיופיה. אני לא בטוח שאותה עוזרת משפטית באמת קמה בבוקר להגיד את זה. לא, ממש לא מאמין בזה. והתנצלה שבעתיים. אמרתי לה, אל תתפגעי, הכל בסדר. הכל בסדר, את לא אשמה עם כל הסיפור הזה. אני אשם אולי במידה מסוימת. יוצאי אתיופיה, לא יחצים, לא סיפור. זאת אומרת, לא עשו מספיק פרסום, שיש עורכי דין כבר. אבל לא צריכה להיפגע מזה. את לא צריכה לקחת את זה קשה. היינו חברים, יצא מזה דווקא משהו. היום, ברוך השם, יש למעלה מ-1,000 עורכי דין, עורכות דין, מעסקים, משפטים, עורכות מוסמכות. כל התפקידים במדינה. הראייה שלי, הארץ נתנה לנו המון, המון, המון. לא רק זה, היא סיכנה. תבין, אם היום מפילים את המטוס, חס וחלילה. מספיק כך, ביג'י. איזה חוליגן סודני, בצדק, דרך אגב, מה שהוא יעשה, בצדק. הוא חדר לתוך המרחב האווירי שלו, הוא מנחית מטוס, סליחה. לוקח RPG, יורה לבטן המטוס, נגמר הסיפור. ומה היית אומר אז?
אסון.
מי סיכן את עצמו בשביל להביא קבוצה של יהודים? בשביל זה אני אומר לכם, יש דברים שהדור הזה, הוא לא מבין את הערכים, את הדברים הנפלאים. מה שהוא יודע רק ברשתות חברתיות, ככה וזה ככה, נורא שעשה, זה נורא. אבל חבר, אתה לא ראית את הדברים הטובים והנפלאים. אל תשליך את כל מה שעשתה המדינה בשביל ההורים שלך. זה מה שאני כואב לי הלב. ומה שאני יכול להגיד לכם, שאני מבחינתי, קיבלתי המון מהמדינה. המון. אבל גם אני מנסה לתת. מנסה לחנך את הילדים שהתחנכו. מנסה לילדים שלי שילכו בדרך שבאמת אהבת הארץ, אהבת המולדת, תרומה, נתינה, שיהיו אזרחים טובים, שיהיו אזרחים שיום באמת, שמדינה תרוויח. אני, המדינה זה אני ואתה, כולנו ביחד.
זהו, עד כאן לפרק זה. תודה לנתן פוזניאק. יחד ראיינו, ערכנו, ואנחנו עובדים במרץ על הפרק הכפול האחרון של הסדרה. הסדרה הבאה שלנו תיקרא ימים נוראים, והיא מספרת על הימים שבין כ"ט בנובמבר להכרזת העצמאות. אלו היו ימים קשים מאוד למדינה, והסיפור של תחילת מלחמת העצמאות הוא פשוט מאלף. אם עוד לא ביקרתם בחאן שער הגיא החדש, אז אני ממליץ לכם בחום, יש שם מוזיאון אינטראקטיבי חדש שמתאים גם לילדים וגם למבוגרים. אני עושה להם קטע אודיו קצר על החאן בימים שלפני מלחמת העצמאות. גם זה סיפור מרתק. תודה ענקית לכל התורמים לפרויקט. בזכותכם הסדרה הזאת תקבל מקום נרחב. אנחנו מתכוונים גם להפוך אותה לספר דיגיטלי שניתן יהיה להוריד ללא עלות. שוב, כל זה בעזרת התרומות שלכם. אני מקווה שהסדרה הזאת גם תגיע למערכת החינוך, ואני מקווה שאתם תמשיכו איתנו גם לפרויקט הבא. תודה לעורך דין זאב קאסו, לנתן ודינה פוזניאק, לרני שחר, לישי קץ מהקריה האקדמית אונו, לעורך דין אופיר אלקלאי, לדני לימור, ולכל שאר האנשים שמלווים את הסדרה ועוזרים לנו, אם זה בפרטים קטנים, בהתייעצויות, או מתן חדר להקלטות, או בכל מיני דרכים אחרות. תודה מקרב לב, וכמובן תודה ענקית לכם, המאזינים. נשמח לשמוע את התגובות שלכם לסדרה תמיד. אני יובל מלך.